קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי, חף דלת בתמוז, שיעור בפשט השבוע יינתן על ידי הרב אמנון בזק, ואחריו שיעור בהלכה יומית על ידי הרב יוסף צבי רימון.
שלום לכולכם. פרשת מטות מסעי מסתיימת כמעט לקראת הסיום בפרשת הבדלת ערי המקלט. כשאנחנו באים לבחון את הנושא הזה של ערי מקלט, שאלה אחת בוקעת ועולה מתוך קריאת הפסוקים. האם ערי המקלט הם ערים שנועדו להגן על הרוצח בשגגה לטובתו, ובלעדי ערי המקלט היה מצבו גרוע הרבה יותר, וערי המקלט באו להציל אותו מהסכנה שגואל הדם יבוא ויהרוג אותו? או שאולי ערי המקלט יש בהם גם פן של עונש לרוצח בשגגה, ואין הם מיועדות אך ורק להגנה עליו. כשאנחנו עוסקים בשאלה הזאת, ניתן לומר שהתשובה נעוצה בשתי הפרשיות המרכזיות בתורה העוסקות בנושא ערי המקלט. פרשה שלנו במדבר בפרק למד ה' מצד אחד, ובדברים פרק י"ט בפרשת שופטים מצד שני. שתי פרשיות שעוסקות שתיהן בנושא ערי המקלט, ואף על פי כן, כשאנחנו מסתכלים היטב בפסוקים, אנחנו רואים ששתי הפרשיות מציבות שתי הסתכלויות שונות לחלוטין ביחס לערי המקלט. כתועלת והגנה על הרוצח מצד אחד, או כעונש מצד שני. בפרשה שלנו, באמת פן האנישה שיש בעיר המקלט בולט הרבה יותר. בפרשה שלנו נראה שלעיר המקלט יש משמעות משפטית, והיא משמשת לשני תפקידים. ראשית, בשלב הראשון, אחרי הרצח בשגגה, אחרי האירוע הטרגי הזה, משמשת עיר המקלט כמעין בית מעצר שיאפשר את הגנת הרוצח עד לעמידתו למשפט. שנאמר, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. בשלב השני, לאחר המשפט, משמשת עיר המקלט כמעין בית כלא שבו אמור הרוצח לשהות עד למותו של הכהן הגדול, בין אם ירצה בכך ובין אם לא ירצה בכך. כלומר, המציאות שהרוצח בשגגה נמצא בתוך עיר המקלט איננה רק להגנה עליו, אלא הוא חייב להיות בעיר הזאת ואיננו רשאי לעוזבה. הדגש הזה בולט במה שנאמר לקראת סוף הפרשה, בהשוואה שבין שני פסוקים. אומרת התורה בפרק למד ה' פסוק למד א', ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. אסור לקחת כופר למי שרצח במזיד, שחייב מיתה, אלא הוא חייב למות. אין אפשרות להמיר את עונשו בעונש מוות. מיד לאחר מכן בפסוק הבא נאמר, ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו, כלומר לנס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. כלומר, ממש כשם שאסור לקחת כופר לרוצח במזיד ולא ניתן בשום פנים ואופן לפטור אותו מעונש המוות בתשלומי ממון, כך גם ביחס לרוצח בשגגה יש איסור מקביל לקחת כופר כדי לאפשר לו לשוב לשבת בארץ לפני מותו של הכהן הגדול. הוא חייב לשבת, הוא נמצא בעצם במאסר עד מותו של הכהן הגדול, ירצה או לא ירצה. באמת מתוך הפרשה שלנו נראה שבעצם ראוי היה הרוצח בשגגה למות, להיענש בעונש מוות. ובתנאים מסוימים הוא באמת עלול למות על פי בית הדין, אם הוא לא יישאר בתוך עיר המקלט שלו. כלומר, עיר המקלט היא אופציה שאכן התורה נתנה לרוצח בשגגה ומתוך הגנה על כך עליו מגואל אדם, כי בכל אופן הדברים היו בשגגה, אין מה לומר. אבל בעצם ביסוד הדין הוא חייב עונש מוות, ובאמת אומר על התורה בפרשה שלנו, ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. יש מחלוקת בחזל, שהיא גם מחלוקת פרשנית פשוטה, האם ורצח גואל אדם את הרוצח זה מצווה או רשות? אבל בכל מקרה, ברור מכאן שרשות בוודאי יש לגואל אדם להרוג את הרוצח, והוא לא יענש על כך. על פי הגישה שיש לנו כאן בפרשה הזאת, האדם יש לו אחריות על כל הריגת אדם אחר, בין אם זה היה במזיד ובין אם זה היה בשוגג, ועיר המקלט תפקידה לשמש גם כעונש וכביטוי למאסרו של הרוצח בשגגה, ואם יצא משם מותר יהיה לגואל אדם להרוג אותו. לעומת זאת, בפרשת שופטים נראה שעיר המקלט איננה עונש, אלא להפך, היא אך ורק זכות עבור הרוצח בשגגה, שנראה כאן כמסכן, כמי שזקוק למקלט, ממש כמו שיש היום מקלט לנשים מוכות או משהו מן הסוג הזה. עיר המקלט היא מקלט לרוצחים בשגגה. החברה חייבת לדאוג למצבם האומלל של ההורגים בשגגה, הנרדפים על ידי גואל אדם, ולכן התורה מחייבת את הקמתם של ערי המקלט. דבר הבולט ביותר שמבדיל בין שתי הפרשיות ועומד מאחורי מה שאמרנו עכשיו, הוא הכמעט סתירה חזיתית שיש בין שתי הפרשות. בעוד שבפרשה שלנו נאמר שאם גואל אדם ירצח את הרוצח, כמו שאמרנו, אין לו דם, ואולי אפילו איזה מצווה, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. הרי שבפרשת שופטים נאמר במפורש שגואל אדם איננו יכול להרוג את הרוצח בשגגה, ואם הוא יעשה את זה, הוא ישפוך דם נקי. נאמר, ואם יצא יצא, נאמר, ולמה יש מצווה להקים את ערי המקלט הללו, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי, פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו וישיגו, כי ירבה הדרך ויקהו נפש, ולא אין משפט מוות, כי לא שונאו לו מתמול שלשום. והתורה מוסיפה, ולא יישפך דם נקי בקרב ארצך אשר השם אלוקיך נותן לך והיה עליך דמים. הקמת ערי המקלט נועדה כדי למנוע שפיכות דם נקי של הרוצח בשגגה, ועליו נאמר אין לו דם. אם כן, יש לנו כאן ממש הבדל בולט בין הסתכלות פרשת שופטים על נושא הרוצח בשגגה והסתכלות פרשת מסעי. ההבדל הזה שבין שתי הפרשיות בא לידי ביטוי בדברים נוספים. לדוגמה, פרשת שופטים פותחת בציווי תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך אשר ינחילך השם אלוקיך. מה הפירוש תכין לך הדרך? אומר רש"י שם על פי חז"ל שמדובר בכך שהיה כתוב על פרשות הדרכים מקלט, כלומר חץ, לעיר המקלט צריך פשוט במשך הדרכים השונות בארץ ישראל לציין ולעשות שלטים איך אחד מגיעים לעיר המקלט כדי שמי שרצח בשגגה לא יצטרך להתעכב יותר מדי אלא ידע את הדרך הישירה. גם המושג שילשתה את גבול ארצך, פירושו של דבר שלחלק את הארץ לחלקים, שיהיה, כמו שאומר רש"י, מתחילת הגבול עד העיר הראשונה של עיר מקלט, כשיעור מהלך שיש ממנה עד השנייה, וכן משנייה ושלישית, וכן מן השלישית עד לגבול השני של ארץ ישראל. כלומר, מדובר בחובה שמוטלת על הציבור לדאוג לנוחיות הגישה לערי המקלט. וברור באופן לא מפתיע, הציווי הזה נמצא רק בפרשת שופטים, ואיננו מופיע בפרשתנו, שמדגישה את צד הענישה שיש בערי המקלט, ולא את צד הזכות שהחברה מחויבת לספק לרוצח בשגגה. יתרה מזאת, בפרשה שלנו מוזכרים המקרים שבהם הרוצח חייב מיתה. אצלנו נאמר, ואם בכלי ברזל יכהו בימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. ואם באבן יד אשר ימות בה יכהו בימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. או בכלי יד אשר ימות בו יכהו בימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. גואל אדם, הוא ימיד את הרוצח, בפגעו בו הוא ימיתנו. רק אחר כך עוברת התורה לתת את הדוגמאות של רוצח בשגגה. בפרשת שופטים לעומת זאת, בכלל לא נזכר שום מקרה שבו אדם רוצח במזיד וחייב מיתה. גם החילוק הזה בין שתי הפרשיות מובן על פי מה שאמרנו מקודם. בפרשה שלנו, עיר המקלט משמשת כאמצעי משפטי, ואחד מהתפקידים שלה, כמו שאמרנו מקודם, התפקיד הראשוני, הוא לשמש כמקום מעצר ומקלט לרוצח מן הגואל, עד שהוא יעמוד לפני העדה למשפט. לכן התורה צריכה לפרט באילו מצבים ראוי הרוצח בשגגה להנות מההגנה הזאת ובאילו מקרים לא. אז כאשר הפרשה מציירת את הדברים, את עיר המקלט כקודם כל כבית מעצר, כולם באים, כל הרוצחים באים, ועכשיו בית הדין מתחיל לברור למי יש הצדקה שישאר לגור בעיר המקלט ולמי אין הצדקה. אבל בפרשת שופטים שמדברת על חובה מוסרית חברתית של עם ישראל להכין ערי מקלט לרוצחים בשגגה, אין שום עניין לבוא ולדבר על כך שעיר המקלט משמשת גם עבור רוצחים במזיד וגם כעונש. הבדל נוסף בין הפרשיות, בפרשת שופטים שמתייחסת רק למימד ההגנה והתועלת שיש לרוצח בשגגה בעיר המקלט, מוזכרת רק המציאות של הוא ינוס אל אחת הערים האלה. לא נזכר שבכלל קיימת אפשרות שהוא יגיע לעיר מקלט בדרך אחרת. לעומת זאת בפרשה שלנו, שבה עיר המקלט היא גם בבחינת עונש, מוזכר שלאחר הכרעת הדין שבאמת מדובר ברוצח בשגגה, אז והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו. בפרשה שלנו במפורש, והשיבו אותו כעונש. זה לא ניתן לו לבחירה, אלא העדה צריכה להשיב אותו אל עיר מקלטו. בפרשת שופטים, שמציגה את העיר המקלט רק כתועלת עבור הרוצח בשגגה, אז נאמר, הוא ינוס אל אחת הערים האלה, ואין שום תיאור של מצב שבו מישהו אחר שולח אותו בעל כורחו אל עיר המקלט. הבדל נוסף. בפרשה שלנו נאמר שעל הרוצח להישאר בעיר עד מות הכהן הגדול. למה דווקא עד מות הכהן הגדול? כמובן סביר להניח שהכהן הגדול כדמות שמייצגת יותר מכל את כפרת עם ישראל, אז מותו בעצם מחפר על העבירה שנעשתה ולו גם בשגגה, הריגה שמחייבת כפרה בכל מקרה. רק במותו של הכהן הגדול ניתן להשיג כפרה מבחינת נפש תחת נפשות שנהרגו בשוגג, אבל לא ניתן בשום פנים ואופן לאפשר לאדם לעזור בתיר המקלט בלא שמעשיו כופרו. ואם נאמר על רוצח במזיד, נאמר בהמשך הפרק שלנו, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה כאם בדם שופחו, הרי שביחס לרוצח בשגגה ניתן לומר, לארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדמו של הכהן הגדול, או במילים אחרות, במותו. בפרשת שופטים, שכל עיר המקלט מוצגת אך ורק כסיוע ותועלת לרוצח בשגגה, מובן מאליו כמעט שלא נזכר הדין שהוא צריך להישאר שם עד מות הכהן הגדול. אדרבה, הרושם המתקבל הוא שהכל תלוי בדעתו של הרוצח ובחששות שלו מפני גואל אדם. מתי שירצה לצאת, הרשות נתונה בידו לעזוב את העיר. לא נזכר ולו ברמז שם שיש בכלל איזשהו חיוב לרוצח בשגגה להישאר בעיר מעבר למה שהוא רוצה. כעת נוכל לעבור ולשאול את השאלה, מה באמת מעמדה של עיר המקלט? האם עיר המקלט היא באמת עיר שמשמשת כהגנה לרוצח בשגגה או כעונש? ההצגה שהצגנו של התורה בפרשה שלנו מול פרשת שופטים, עם כל ההבדלים הבולטים שאנחנו רואים בין שתי הפרשיות הללו. מה האמת? האם סתם גם כאן נאמר, כפי שאנחנו רגילים לומר בפרשיות אחרות, שתי בחינות בערי המקלט, אפשר לראות בה גם פן כזה וגם פן כזה, או שהתורה כאן גם מציבה לנו הסבר יותר משמעותי לשאלה מדוע בפרשת מסעי היא מוצגת בצורה כזאת, ובפרשת שופטים בצורה אחרת. נראה שאכן שתי הפרשות אינן מדברות על אותו מקרה. ומכאן בדיוק ההבדל שביניהם, ומכאן שהמשמעות של ערי המקלט היא אכן משמעות כפולה, לא כפל צדדים שיש לראות ברעיון אחד, אלא כפל משמעויות כלפי כפל מצבים אפשריים של הריגה בשגגה. הנושא הזה של הריגה בשגגה, הרי הוא נושא בעייתי. ויש בהחלט ספקטרום רחב להגדיר מה בדיוק רוצח בשגגה, מה זה רצח בשגגה. הרי ברור שהריגה שלא במזיד משאירה אפשרויות שחלקם קרובות יותר לאונס, וחלקם קרובות יותר לפשיעה. ובאמת, בפרשת מסעי שמדגישה את עיר המקלט כעונש, אכן מדובר על מקרי הריגה שהם הרבה יותר קרובים לפשיעה מאשר לאונס, ועל כן באמת מגיע עליהם עונש. נבדוק על איזה מקרה מדובר אצלנו בפרשה. אחרי שהתורה סקרה את הדוגמות שהזכרנו מקודם של הריגה במזיד, עוברת התורה הלאה ואומרת כך: ואם בפתע בלא איבה הדפו, או השליך עליו כל כלי בלא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. אלה המקרים שהתורה מזכירה בפרשה שלנו. כלומר, התורה מדברת על הדיפת אדם בפתע בלא איבה, בניגוד למקרה שלפני כן, אם בשנאה יהודופנו, או ישליך עליו כלי בלא צדיה, בניגוד למה שנאמר לפני כן, אם ישליך עליו בצדיה וימות, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות. שלושת המצבים שהתורה מדברת עליהם הם פעולות ישירות שגורמות להריגה, ולו היה מדובר באדם שהוא שונא אותו, היינו אומרים שזה בכלל לא היה בשוגג, זה היה במזיד. המקרים שהתורה מציינת הם מקרים שעיקר הידיעה שלנו שהם אכן נעשו בשוגג ולא במזיד, זה מפני שאין לנו סיבה לחשוב שהם היו במזיד, מפני שלא מדובר באדם שהוא שונא ולא נראה שהוא התכונן מקודם. אבל בפירוש מדובר כאן על רשלנות שניתן אולי אפילו להגדיר אותה כרשלנות פושעת. השליך כלי בלא צדיה. מה הפירוש השליך כלי בלא צדיה? לקח איזשהו פטיש, העיף לאוויר, במקרה עבר שם מישהו. נו, מי זה זורק פטישים לחלל העולם? בכל אבן אשר ימות בה, סתם נהנה לזרוק אבנים גדולות בלי לחשוב שמישהו יכול להיפגע מהם. מדובר במעשה רשלני, במעשה רע, שאדם איננו ראוי לו שיעשה את זה. נכון, הוא לא התכוון לפגוע באף אחד, אבל רשלנות יש כאן, והרשלנות הזאת מחייבת בעונש. והעונש הוא עונש להיות בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול, ירצה הרוצח בשגגה או לא ירצה. ולכן גם אם יצא הרוצח בשגגה מן העיר, הרשות ביד גואל אדם להרוג אותו, ואולי גם המצווה להרוג אותו, וכל זה מפני שבאמת מדובר באדם רע שעשה מעשה רע. לעומת זאת, פרשת ערי המקלט בשופטים מדברת על סוג אחר לגמרי של הריגה. הדוגמה שהתורה נותנת שם היא כזאת: ואשר יבוא את רעהו ויער לכתוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת. אז ישנה מחלוקת ידועה בחז"ל שקשורה לשאלה אם יש אם למקרא או אם למסורת, מה פירוש הביטוי ונשל הברזל מן העץ? האם הכוונה שהברזל נופל מן הידית שלו, מן הידית מן העץ, והוא אף על רעהו? או שהברזל נותן מכה בעץ שאותו הוא חוטב, ואיזשהו שביב עץ אף מן הגזע, והוא זה שגורם להריגה. אבל בין כך ובין כך יש הבדל עצום בין זה לבין אדם שהודף את רעהו או משליך עליו כלי בלא צדיעה. לא מדובר כאן בפעולת הכאה ישירה, מדובר כאן בפעולה שהיא באמת קרובה הרבה יותר לאונס, ואיך יכול אדם לשלוט בכך שיקרה משהו לגמרי לא שגרתי ולא סביר, שהוא ייתן מכה בעץ ופתאום יעוף שם איזשהו שביב עץ ישר מול הנרצח. לכן דווקא פרשת שופטים היא ביטוי לרצח בשגגה שניתן לראות אותו הרבה יותר כטרגדיה מאשר כרשלנות, ולכן הגישה בפרשת שופטים היא הליכה לקראת הרוצח בשגגה ולא האנשה שלו. ולכן דווקא שם התורה מחייבת את עם ישראל להקל ככל שניתן על רוצח בשגגה מן הסוג הזה, ולאפשר לו להגיע מהר ככל שניתן אל העיר. ועל כן גם התורה אומרת שאם הוא נמצא כבר באותה עיר, הוא יכול להישאר שם כרצונו, אבל איננה מחייבת אותו להישאר שם, וגם איננה מאפשרת לגואל אדם, ולא אין משפט מוות, כי לא שונאו לו מתמול שלשום. אם כן, בשאלה שפתחנו, ערי מקלט, עונש או הגנה והצלה, התשובה, גם זה וגם זה, תלוי במי מדובר. עונש להורג מתוך רשלנות, והגנה והצלה להורג בשוגג שקרוב לאונס, דבר שכמעט ולא ניתן היה למנוע אותו, ועל כן הוא ראוי יותר להגנה ולהצלה מאשר לענישה. מה שאמרנו עכשיו הוא נכון לעניות דעתי מניתוח פשוטו של מקרא בשתי הפרשות, וההבחנה הזאת באה לידי ביטוי גם בעולם ההלכה בצורה שונה במקצת, אבל אני חושב ששואבת את הרעיון שבה מתוך הדברים שאמרנו. חז"ל אומנם לא חילקו בין שני סוגי אנשים שגולים, אבל הם העלו חילוקים שונים בין סוגי השגגות השונים, ומנו את אלו שאינם זכאים לגלות ואלו שאינם חייבים בגלות. הרמב״ם כתב בהלכות רוצח בתחילת פרק ו' דבר כזה: שלושה הם ההורגים בלא כוונה. יש הורג בשגגה והעלמה גמורה, וזה שנאמר בו ואשר לא צדה, ודינו שיגלה להרי המקלט וינצל כמו שבארנו. זה הדוגמה הרגילה והפשוטה, ההורג בשגגה הממוצע. עכשיו מביא הרמב״ם שתי הבחנות נוספות. ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לאונס, והוא שיערה במיטת זה מאורע פלא שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם, ודינו הוא שהוא פטור מהגלות, ואם הרגו גואל אדם נהרג עליו. ולעומת זאת הסוג השלישי, ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לזדון, והוא שיהיה בדבר כמו פשיעה, או שהיה לו להיזהר ולא נזהר, ודינו שאינו גולה, מפני שאבונו חמור, אין גלות מחפרת לו, ואין הרי מקלט קולטות אותו, שאינן קולטות אלא מחויב גלות בלבד. לפיכך, אם מצאו גואל הדם בכל מקום והרגו, פטור. ומה יעשה זה? ישב וישמור עצמו מגואל אדם. על פי מה שאנחנו אמרנו, החלוקה שנותן הרמב״ם פה בין הורג בשגגה הקרובה לאונס ושגגה הקרובה לזדון, היא דומה מאוד לחלוקה שאנחנו הצענו בין הפרשיות השונות. פרשת מסעי עוסקת במקרים שדומים יותר לקטגוריה השלישית שציין הרמב״ם, שגגה שקרובה לזדון, שזה כמו פשיעה, ואילו פרשת שופטים מתייחסת למקרים שדומים יותר לקטגוריה השנייה. ברור שאנחנו לא מדברים כאן על השוואה מלאה, מפני שהרמב״ם מדבר על שני מקרים שבהם לא גולים, ואנחנו הצגנו את שתי הפרשיות כשתי פרשיות שבהם כן מדובר בגלות. אבל בכל אופן, עצם ההבחנה ובייחוד בשאלת הלגיטימציה שיש לגואל אדם להרוג את הרוצח, שזה מה שראינו הסתירה אולי הבולטת ביותר בין הפרשה שלנו לפרשת שופטים, מה מקבילה. וכדי לא ליצור איזשהו פער וסתירה בין פשוטם של המקראות לבין ההלכה שמוזכרת ברמב״ם, ניתן לומר שהרמב״ם מתייחס למקרים יותר קיצוניים לשני הכיוונים. כלומר, פרשה שלנו מדברת על רוצח בשגגה מתוך רשלנות פושעת, אבל יש רשלנות עוד יותר פושעת שעליה הרמב״ם מדבר, שהיא באמת כבר לא מאפשרת לרוצח בכלל להגיע לעיר המקלט. אמנם הוא אינו חייב מיתה, אבל גואל אדם יכול להרוג אותו ולא נותנים לו להיכנס לעיר המקלט. ואילו במה שהרמב״ם אומר, מי שהוא פטור מן הגלות ואם הרגו גואל אדם נהרג עליו, זה באמת יכול להיות ממש מה שקשור לפרשת שופטים. כלומר, אנשים שאין עליהם חיוב מיתה, אלא רק יכולת להגיע לעיר המקלט ולא חובה, וחובת בני האדם והחברה להגן על הרוצחים בשגגה. למדנו אם כן ששתי הפרשות בתורה מתארות שני מצבים שהיו לאב טיפוס לעיני חז"ל כשבאו לקבוע את ההלכות השונות שנוגעות למקרים השונים של הורג בשגגה. לסיום, אני רוצה לציין עניין אחד ביחס למותו של הכהן הגדול שהזכרנו מקודם, וכעת נוכל להשלים אותו. הרעיון הזה של דם שמחפר על דם הוא רעיון שהתורה מציבה בשלושה מקרים שונים של שפיכות דמים. בדרך כלל דם שנשפך בארץ ברצח איננו מכוסה וזועק זועק לכפרה. זועק לכפרה, פירושו של דבר, ניקוי וכיסוי של הדם הזה. עכשיו, לדם של רוצח יש רק דרך אחת, רק מכשיר אחד שינקה את הדם שנשפך. שפיכת דמו של הרוצח במזיד, כמו שכבר קראנו מקודם, לארץ לא יחופר וכפרה וניקיון, כדברי רש"י, זה אותו ביטוי, לדם אשר שופח בה כי אם בדם שופחו. את דם הנרצח ניתן לנקות ולחפר רק בעזרת דם הרוצח. דיברנו היום על הרוצח בשגגה, שבנקודת המבט של פרשת מסעי שמדגישה את החטא שיש בדבר, גם כאן זקוק אדם שנשפח לכפרה, ואמרנו שהכפרה מושגת על ידי מותו של הכהן הגדול, ובמילים אחרות על ידי דמו של הכהן הגדול. סוג שלישי שיש לרוצח שאיננו קשור לפרשות שלנו, אבל הוא משלים את התמונה, הוא דמו של רוצח שכלל לא נודע מיהו זה שרצח אותו. בכך עוסקת פרשת עגלה ערופה, ושם אנחנו רואים שעם ישראל מצטווה לערוף את העגלה במקום נחל איתן, במקום הרצח, כדי לבטא בכך את הרעיון שוב, שדם שנשפך יחופר רק בדם של רק בדם, ואם אנחנו לא יודעים מי הרוצח, אז לפחות דם העגלה הערופה הוא ישמש כחומר הניקוי, כדי לבטא את הרעיון של הדם שמחפר על הדם. ובכל מקרה אנחנו רואים מצירוף כל שלושת המקרים הללו את הרגישות הגדולה שיש לתורה לשפיכות דם בארץ ישראל. השיעור הזה מוקלט בשעה שטילי קטיושה מוסיפים לנחות ביישובי הצפון, ואנחנו נסיים זאת בתפילה לקדוש ברוך הוא, שגם את דם עבדיו שנשפך ייקום, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. שבת שלום.
מה יעשה אדם במקרה של ספק בברכות הנהנים? ראינו שמעיקר הדין, אדם מותר לו, רשאי, להמשיך לאכול, למרות שהוא לא בטוח אם הוא צריך לברך, לא צריך לברך. אבל השאלה אם יש פתרון אחר, אם יש פתרון יותר טוב, לפתור בעיה של ספק ברכות. נביא כמה אפשרויות. אפשרות אחת, אפשר לברך על דבר שהוא בוודאי חייב בברכה, ועל ידי זה לפתור את הספק. יש לך משהו שהוא בוודאי חייב, משהו שהוא ברור לך, לפעמים משהו כולל יותר. אמנם לך תחילה לא טוב לברך שהכל על, על עץ, אבל אולי גם זה לפחות משהו. אם אתה לא בטוח אם אתה צריך לברך על עץ עכשיו או לא צריך, ברכת, לא ברכת, אתה שותה מיץ ואתה מתכוון גם לעץ, זה גם כן הרבה שיטות יכול לעזור, או דברים אחרים שיכולים לעזור כשאתה מברך על משהו שחייב בברכה בוודאי, ועל ידי זה אתה פותר את הספק. אפשרות שנייה, לצאת ידי חובה על ידי אדם אחר שאוכל את אותו מין, אותו עיקרון, אותו מין של ברכה שאנחנו מסופקים בו כעת, ואז אם הוא אוכל, מברך ואוכל, אנחנו יוצאים גם כן ידי חובה, או נממן ויוצאים ידי חובה. לכאורה יש אפשרות שלישית. הגמרא אומרת שאם אדם אמר בריך רחמנה מלכה מרה דהי פיתה, אולי יצא ידי חובה בברכת המזון. לפי זה כתב אבני יהושע בברכות בדף י"ב עמוד א', הצעה מעניינת. לדעתו אפשר לומר בריך רחמנה מלכה דאלמה בורי פרי העץ. בצורה כזאת, מצד אחד זה לא ברכה לבטלה, ובכל זאת ברך את הקדוש ברוך הוא. האפשרות הזאת גם מופיעה בביאור הלכה בסימן קופסא מחזיין סעיף י'. אבל יש רבים שחלקו חבודת ביורדיה בסימן קופיות בסעיף קטן קף, והפרי מגדים ושולחן ארוך הרב ועוד אחרונים אחרים, שוט אגרות משה חלק ד' סימן מם, שוט יחווה דעת חלק ו' סימן ת' ו', ועיקר המחלוקת שלדעתם יש כאן עדיין בעיה של חשש ברכה לבטלה גם בניסוח של בריך רחמנה. אפשרות נוספת היא אפשרות שמציע בשוט חתם סופר. שוט חתם סופר אור החיים סימן קופנון וב אומר שניתן לומר את הפסוק ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד ברוך אתה השם אלוקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם, אולי מלך שהכל נהיה בדברו. וזה לכאורה פתרון שאמרת פסוק והכנסת לתוכו גם את הברכה. אמנם גם הדבר הזה לא לגמרי מוסכם. הגרשה זוהיר רווח כותב שאת העצה הזאת ניתן לעשות רק בלית ברירה, כך מופיע בהליכות שלמה בפרק כף ב' אות למת ת'. אפשרות אחרת מעניינת כתב ושות אבני נעזר, זה לא מועיל הרבה פעמים, אבל אולי זה דבר שיכול לפעמים להועיל. דבר מעניין, הצעה מעניין, ושות אבני נעזר אור החיים בסימן שין פי ג' וסופו, הוא מדבר שם על חולה שלא יכול לאכול כזית מרור. אז אמרתי, לימד את הרמב״ם הלכות מרור, ותוך כדי הלימוד תאמר את הברכה, כי יש ספק אם צריך לברך על פחות מכזית מרור. אז כך אתה אומר את הברכה בתוך כדי הלימוד, אז אין כאן חשש של ברכה לבטלה. למרות שיש מקום לבחון את זה, אם זה תוך כדי לימוד ואתה לא מתכוון באמת לברכה כאן, להעלה, לשבח, השאלה אם זה נחשב כברכה. אבל זאת ההצעה שמציע בעל אבני נזר. אפשרות שישית היא אולי לומר, לשמוע מאדם אחר את תחילת הברכה, שהיא זהה בכל הברכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ולהשלים בעצמו את הסיום שהוא צריך. הדבר הזה לכאורה הוא פטנט טוב, אבל זה לא לגמרי פשוט. גם יש כאן מחשבה אחרת לגבי ההתחלה והסיום, כלומר ברכות מסתפקת. האם אפילו לגבי האדם עצמו, אם הוא פתח בחמרה, סיים בשיחרה, פותח על דעת בורי פרי הגפן, מסיים בשעקול וכולי, האם זה טוב? דבר נוסף, יש כאן צירוף של דיבור ושמיעה. יש כאן שמיעה שהוא שומע, יוצא מדין שומע כעוני על חצי, על חצי יוצא מדין דיבור, שלא אם אפשר לצרף ולהשלים את הדברים. יש פתרון נוסף שנראה שהוא הפתרון הטוב משאר הפתרונות שהזכרנו, ועליו בעזרת השם נדבר בהמשך.
האזנתם לשיעור של הרב בזק בפרשת השבוע לפרשת מטות מסי והלכה יומית בפי הרב יוסף צבי רימון. וכאן אנחנו מסיימים את שידורי קשת, כל שידורי תורה לשבוע. ביום ראשון נחזור עם עוד שיעור במגילת איכה מפי הרב מידן, ועד אז שבת שלום וכל טוב. האזנתם לקשת. אנחנו משדרים מישיבת הר עציון בגוש עציון. שבת שלום ומבורך.